בואו נפתח באיגרת אל הרומים, פרק 8, פרק ח', עמוד 299, ונקרא את שמונת הפסוקים הראשונים. אני אחזור, רומים, פרק 8, פרק ח', 289, כן, נכון. 289, נקרא את שמונת הפסוקים הראשונים. על כן, אומר פולוס, אין אשמה, ואלה אשר במשיח ישוע, המתהלכים בלא כבשר, כי אם לפי הרוח. כי תורת רוח החיים במשיח ישוע, שחררה אותי מתורת החטא והמוות. כי מה שלא יכלה התורה לעשות, הנחלשה לידי הבשר, עשה אלוהים בשולחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא, וירשיע את החטא בבשר. למען תמלא חוקת התורה בנו, המתהלכים בלוך הבשר, כי אם לפי הרוח. כי אשר הם על הבשר, בענייני הבשר יחשובו, ואשר לרוח, בענייני הרוח יחשובו. כי מחשבת הבשר היא המוות, ומחשבת הרוח היא החיים והשלום. יען מחשבת הבשר רק שנאת אלוהים היא, באשר לא תשתעבד לתורת האלוהים, ואף איננה יכולה. ואשר המה בבשר לא יוכלו להיות רצויים לאלוהים. אני רק אזכיר, אני עברתי על ששת הפסוקים הראשונים פעם שעברה לפני שבועיים, לכן אני אחזור מאוד בקצרה על עיקרי הדברים בששת הפסוקים האלה, ואחר כך נתעכב במיוחד הפסוק 7 וגם 8 כמובן. תשימו לב, הנושא כאן נושא מאוד מעשי שנוגע לכל אחד מאיתנו, ואם שמתם לב, מדובר כאן על להתהלך ברוח לעומת להתהלך בבשר. מדובר על מחשבת הרוח לעומת מחשבת הבשר. וכפי שאני שוב אדגיש גם הערב, נבין שמדובר כאן על שתי דרכים מנוגדות לחלוטין. אז אולי יש כאלה שהביטוי הזה בשר רוח נראה להם קצת גבוה מדי. הייתי רוצה להסביר בשפה פשוטה מה זאת אומרת מחשבת הבשר. מה זה הכוונה להתהלך בבשר? מה זה מחשבת הרוח ולהתהלך ברוח? למה הכוונה? אני אתן דוגמה מאוד פשוטה מהחיים. בוא ניקח שני צעירים, או שתי צעירות, זה לא משנה. אנשים בגילי 20, פחות או יותר, שנות ה-20, מתחילים את החיים. לצורך העניין, אחד זה אדם לא מאמין שחי בבשר, והשני אדם מאמין שחי ברוח. עכשיו בוא נחשוב מה עובר להם בראש. במה כל אחד מתמקד? מה ממלא את הלב שלו? אז אם ניקח אדם צעיר, שוב לא מאמין, אדם שלצערנו חי בבשר, מה ממלא לו את המחשבות? מחשבת הבשר. מאוד פשוט, בטח שמעתם אנשים כאלה בלי סוף. אדם אומר לעצמו, אני עכשיו צעיר, יש לי מטרה אחת, בחיים בעולם הזה. אני רוצה להנות כמה שיותר. אני חי פעם אחת, ומטרת חיי, איך אומרים בשפה פשוטה, לעשות כיף כמה שיותר. עכשיו, כדי שאני אוכל לחיות באמת בהמון תענוגות והנאות, אני גם חייב כסף. עם כסף אפשר להשיג בעולם הזה המון דברים, זה נכון. כדי להשיג כסף, צריך להתאמץ. אני מוכן ללמוד שנים רבות. אני מוכן גם לעבוד שנים רבות. גם כל יום, לא רק 8 שעות, גם 9 ו-10 ויותר, אני אעשה מאמץ עצום להרוויח הרבה כסף. אבל לא רק כסף. אני רוצה לפתח קריירה שיהיה לי מעבר לכסף גם מעמד וכבוד והערכה מבני אדם. מי שלא יודע, כבוד מבני אדם נחשב לאחד הדברים הכי יקרים עבור אנשים בעולם הזה. לא סתם להיות אדם פשוט כזה, אלא משהו מיוחד. זהו, ואני עם הכסף שאני אשיג, המעמד שלי, אני אוכל לקנות בית גדול מרווח, אני אוכל למלא אותו בכל טוב, לא יחסר לי. אני כל שנה, אני אטוס למקום אחר, לבקר במקום אחר בעולם, שמעתי אנשים כאלה של תוכנית מאוד מסודרת, כל שנה מקום אחר, כמה שיותר לבקר, ליהנות, לחוות, להתרשם, בשפה פשוטה, אכול ושתו, כי מחר נמות. זה פחות או יותר. אני מרגיש שאני לא מחדש הרבה. זה מחשבת הבשר, אלה פועלי הבשר, להתהלך בבשר. כך האדם חי. מתכנן, אחרי זה משתדל למלא את הדברים האלה, את כל התוכניות שלו, את כל החלומות שלו. בוא ניקח אדם צעיר מאמין, מאמין אמיתי, מאמינה אמיתית, זה לא חשוב, שוב בשנות ה-20 לצורך העניין. מה עובר בראש במחשבות של אדם צעיר מאמין? על מה הוא חושב? אני בפירוש מדגיש, מדובר על מאמין או מאמינה אמיתיים בישוע. אין כאלה רבים לצערי, אבל יש, תודה להם. אדם כזה אומר לעצמו משהו אחר לגמרי, שפה אחרת לגמרי. אני רוצה להיות, מה? עבד ישוע המשיח. אני מוכן לוותר על הכל, להתכחש לעצמי, למות לעולם הזה, ולהקדיש את כל החיים שלי למען אלוהים וישוע. זוהי מטרת חיי, בשביל זה אני חי. אני, כדי למלא את המשימה הזאת, אני מבין או אני מבינה, לא משנה, צריך ללמוד את דבר אלוהים. זאתי האמת. זה דורש הרבה זמן, אני מבין את זה, אני מוכן לעשות את זה, ללמוד בצורה שיטתית את דבר אלוהים, להכיר היטב את האמת, כדי לחיות באמת. אני אקדיש הרבה זמן לתפילה, להודות לאלוהים, לבקש את ההדרכה ואת ההכוונה שלו, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. אני אודה לו על כל דבר. אני אבקש את ההדרכה שלו עבורי בכל דבר. אני תלוי בו לחלוטין. אני לא חי לעצמי. אני רוצה לחיות למען אחרים. להקריב את החיים שלי לא רק לישוע, גם לאחים ולאחיות שלי. אני אעשה כל מאמץ, כל מה שאני יכול, למען אחיי ואחיותיי במשיח. יכלתי להמשיך עוד הרבה, ברור, הרעיון ברור לכם. אדם כזה, יש לו מטרה אחת, מטרת על, להביא כבוד אמיתי לאלוהים ולישוע. זאת המטרה. וכפי שהבנת בדוגמה הפשוטה שלי, מדובר על כיוונים מנוגדים לחלוטין, או שאדם חי בבשר, או שאדם חי ברוח. שני עולמות שונים לחלוטין. לא, בסוף שלא, בסדר? לאט לאט, זה נושאים שדורשים הרבה מחשבה. עכשיו, תשימו לב, מה התוצאות? איפה זה כתוב? משלי, אני לא טועה, אני כבר מתבלבל או טילים, לא זוכר. יש דרך ישר בעיני איש, איפה זה כתוב? משלי, ואחריתה דרכי מוות, העיקר זה כתוב בדבר אלוהים. יש דרך ישר בעיני איש, אדם נראה לו דרך טובה, הוא הולך בה כמו אדם הראשון, רוצה לעשות חיים שוגעים, למה לא? ליהנות והכל כמה שיותר. מה הסוף? מוות. שימו למה כתוב בסוף פסוק 6. כי מחשבת הבשר היא המוות. אדם שחושב בצורה הזאת של הבשר וחי בבשר, הוא יגיע למוות. ולא מדובר על המוות הרגיל של הגוף, כי כולם מתים, גם מאמינים מתים בבשר, אני מסכים. כאן מדובר על המוות השני הנצחי. חיים אלה שבהם אדם חי כדי להנות ולבלות, ואלוהים לא קיים בחיים שלו, מוביל אותו למוות הנצחי. היום ונורא. הוא לא יודע מה מצפה לו. כשהוא יעמוד למשפט, זה יהיה מאוחר מדי. ותשימו למה הוא אומר בפסוק 6 בסוף. ומחשבת הרוח היא החיים והשלום. אדם שחושב ופועל ברוח, ברצון אלוהים, אדם כזה, יש לו חיים, כבר בעולם הזה, חיים עשירים מלאים, מלאי סיפוק אמיתי עמוק, שלום ושמחה פנימיים כל הזמן, שאנשים רק יכולים לחלום עליהם, זה מה שאלוהים נותן ברוב חסדו. אבל לא רק חיים בעולם הזה, גם חיי עולמים. זה מה שהוא אומר כאן, בקטע שקראנו בקיצור. עכשיו, הייתי רוצה לקרוא פסוק 7, ואחר כך נרחיב כמובן. יען מחשבת הבשר, רק שנאת אלוהים היא, באשר לא תשתבד לתורת האלוהים, ואף איננה יכולה. אצלי בתנך שלי, גם בברית חדשה, יש הרבה פסוקים שאני מדגיש אותם, עם טוש זוהר כזה. זה אחד הפסוקים שמודגשים אצלי. הפסוק הזה, האמת היא, כפי שנשתדל להתעמק בו, הוא פסוק קשה ביותר. האמת היא שאם הוא לא היה כתוב, לא היינו מבינים מה גודל הבעיה במחשבת הבשר. לא היינו מבינים כמה זה חמור. מה הוא אומר כאן? מה זה מחשבת הבשר שהזכרתי מקודם? שימו לב, מחשבת הבשר היא שונאת את אלוהים. הבשר שקיים בבן אדם שונא את אלוהים. הוא נגד אלוהים, הוא נגד האמת. וכתוב בהמשך, הוא לא מוכן להשתעבד לתורת אלוהים. כלומר, אדם שחי בבשר, אין לו שום רצון להיכנע לפני אלוהים ולשמוע את מצוותיו, בשום פנים ואופן לא. לא רק שאין לו את הרצון, מה הוא אומר בסוף הפסוק? שמתם לב? הוא לא יכול. אתם שומעים מה כתוב כאן? אדם שחי בבשר, הוא לא יכול לחפש לדרוש את אלוהים. איך קראנו בסוף פרק 7, בפרק הקודם, הוא עבד של החטא. אדם שמשועבד לחטא, עבד של החטא, אוהב את החטא, רוצה לחיות בחטא, ולא יכול להשתחרר ממנו. אבוד לגמרי. זה אדם שחי במסר. התמונה היא מאוד מאוד קשה. מה התוצאה? אדם שחי בבשר, מקודם, תיארתי בקצרה, התוצאה של החיים האלה, של ריחוק מאלוהים ומהאמת, היא תוצאה מאוד מאוד קשה. תראו, אנחנו רואים בעולם הזה דברים, באמת, הייתי אומר, מזעזעים, ואני לא מגזים. קוראים דברים נוראים. זה מה שרואים בחדשות, בתקשורת. התלפים לא מבינים מה גבול הרישות של בני אדם. אין להם גבול. למה? הם חיים בבשר. זה מה שהם יודעים, זה מה שהם מסוגלים, אל החיים שלהם. וכפי שלמדו, אתם בטח זוכים, ואני אחזור בקצרה, בפרק הראשון, בגט על הרומים, למדנו איך חיים אנשים בבשר, מה תוצאת החיים שלהם. והייתי מבקש, נקרא שוב בקיצור כדי להיזכר, שוב תחזרו לפרק הראשון, בגט על הרומים, פרק א', נקרא מפסוק 29 עד סוף הפרק. אני אקרא לכם, אני רק אזכיר לפני כן, אני לא אעבור על כל הקטע כמובן. אנחנו יודעים שהיום החטאים החמורים של ההומוסקסואליות והלסביות וכל מה שנספח, כל חטאי המין הנוראים האלה, הם מקובלים על בני אדם, ורבים יותר ויותר בעולם נותנים להם לגיטימציה. דברים שבעיני אליהם הם תועבה, סוגי החטאים החמורים ביותר, אנשים מקבלים את האנשים האלה, ואין להם שום בעיה עם צורת החיים הזאת. אגב, לפני 20-30 שנה זה לא היה ככה בעולם, בגדול הייתה התנגדות לדרך החיים הזאת. תוך שנים ספורות הכל משתנה. משהו משתבש כאן. בכל העולם, תקפו מה קורה ברוב המדינות בעולם, זה מה שקורה. אז זה מה שהוא הזכיר בפסוקים לפני 29, וכאן הוא ממשיך ונדבר על סדרה נוספת של חטאים מאוד מאוד חמורים. מה הוא אומר כאן, פולוס? שימו לב. וירב בקרבם כל חמס, זנות ורשע, בצע ואבן, וימלאו קנאה ורצח ומריבה ומרמה ותהפוכות, הולכי רחיל ומלשינים, שימו לב, שונאי אלוהים. למה הם שונאים את אלוהים? כי הם חיים בבשר. זה בדיוק הסיבה. וגאים וזדים והוללים וחושבי אבן, ואינם שומעים בקול אבותם, נבערים מדעת ובוגדים, אכזרים, נותרי שנאה ולא רחמנים. יודעים מהם את משפט אלוהים, כי עושה לבני מוות הם, ולא לבד שיעשו את אלה, כי גם רצתה נפשם בעושיהם. תשימו להם לסוף. לא רק שהם עושים את החטאים הנוראים האלה, הם בוחרים ורוצים לחיות בחטא. אוהבים את החטא, נהנים ממנו, ורוצים לעשות אותו. זה לא מה שבמקרה בטעות, הם לא עושים את זה נגד רצונם, לא. הם בוחרים לחיות חיי חטא, ולעשות כאן דברים איומים ונוראים, בניגוד מוחלט למצוות אלוהים. שנבין על מה אנחנו מדברים, שמדובר על החיים בבשר, שלא נופתע, ונבין שאנשים כאלה, שאנחנו פוגשים אנשים לצרינו באמת שחיים בבשר, ואני מסכים שיש רמות שונות, זה לא להגיד לבנה, תשמע, אל תעשה את הדבר הזה או הדבר הזה. הוא לא יכול, לא מסוגל, הוא עבד של החטא. בואו שצריך כאן משהו הרבה יותר מהפכני, שינוי אמיתי בבן אדם, לא משהו קטן חיצוני. עכשיו, אם אנחנו חוזרים שוב לפרק חטא, נשים לב מה קורה כאן. והייתי רוצה לשאול שאלה קטנה, דעתי מאוד מאוד קריטית. הבנו מה זה אדם הבשרי, מחשבת הבשר, פועלי הבשר. האם בקרבו של כל אחד מאיתנו, המאמינים המאמינות בישוע, יש מישהו ששונא את אלוהים? אני מחכה לתשובה. אני לא סתם שואל את זה. האם בנו, אני רואה מאמינים בישוע, יש איזה חלק פנימי ששונא את אלוהים? אתם פחדים לענות, בצדק, זה לא נעים. התשובה לצרינו כן. אלף נבין את זה. בכל אחד מאיתנו יש מישהו פנימי, איך אנחנו קוראים לו בשמות שונים, האדם הישן, תקראו לו אדם ישן, האדם הבשרי, תקראו לו אדם בשרי, לא משנה. הטבע החוטא, בסדר? הבשר זה הטבע החוטא, קיים אצל כל אחד מאיתנו, רוצים או לא רוצים, זה חלק מאיתנו. שלא תהנה הבנות. ואותו אדם בשרי, אדם הזה שונא את אלוהים, והוא קיים בקרבנו. כי מי שחושב לעצמו, רק רגע, אדם באמת שרוחני מאמין בלב ישוע, איך זה ייתכן שיש בו משהו ששונא את אלוהים? זה ייתכן, זה קיים, זה מה שפולוס מגלה לנו. האמת היא מאוד מאוד קשה. ותר נבין את המשמעות של האמת הזאת. יש לה השלכות מרחיקות לכת. כמי שאמרנו, האדם הבשרי מוביל למוות. יש בתוכנו חלק שמושך אותנו למוות, לאש גיהנום, בתוכו של כל אחד מאיתנו. לא יעזור כלום. זאת האמת, מלווה אותנו כל ימי חיינו. רק שנבין איזה סכנה ואיזה אויב אדיר נמצא בקרבו של כל אחד. האם האדם הזה יכול להשתנות? האדם הבשרי יכול להשתנות? לא. הוא נשאר אותו בן אדם כל הזמן. האם עם השנים הוא עצמו נחלש, מה דעתכם? הוא לא נחלש. יש לו עוצמה אדירה. נבין את זה. הוא ממשיך לשנוא את אלוהים בכל היכולת שלו. זה טבוע בו באדם הישן. עכשיו, כאן מטה עולה כאן שאלה מאוד, מאוד, מאוד רצינית. האם אדם שנולד מאלוהים, ואני ארחיב את זה תכף, נולד מאלוהים, אדם מאמין אמיתי, מאמינה אמיתיים כמובן, למרות שבקרבו יש את האדם הישן ששונא את אלוהים, האם הוא יכול לחיות חיים רצועים לאלוהים? אני מקווה שהבנתם את השאלה שלי. למרות הטבע החוטא הנורא הזה, שהוא נגד אלוהים, מורד באלוהים, בכל זאת אנחנו כן יכולים להיות רצועים לפני אלוהים? זאת השאלה. מה התשובה? אם התשובה לא הייתה תשובה חיובית, לא היינו נמצאים כאן כולנו. איפה היינו? כולנו עבודים. התשובה היא, כן, אפשר להיות רצועים. איך אפשר להיות רצועים? האם מישהו מאיתנו מסוגל ביכולת שלו לגבור על הטבע החוטא שלו? אין סיכוי. שום בן אדם לא מסוגל. למדנו, אני אזכיר לכם בהרחבה, את המחצית השנייה של פרק זין, שם פולוס מתאר תמונה מאוד קשה וטרגית. את הטוב שאני רוצה לעשות, אני לא עושה. את הרע שאני לא רוצה, אני כן עושה. מי יציל אותי מגוף המוות? ייאוש מוחלט. שום בן אדם לא יכול להתגבר ביכולת שלו על האדם הבשרי. בלתי אפשרי. אשרנו שאנחנו מבינים את זה. זאת אמת מאוד קשה, אבל זאת אמת. עכשיו, השאלה היא כאן, איך ניתן להתגבר, או הייתי אומר, איך ניתן להכניע את האדם הישן? יש רק דרך אחת. מה הדרך הזאת? גבורת רוח הקודש. אנחנו מדגישים וחוזרים, בלי פעולת אלוהים וישוע, בלי גבורת רוח הקודש, כולנו אבודים. איך אומר ישוע בבשורת יוחנן? בלעדיי לא תוכלו לעשות מאומה. שלא תהני אבנו, אי אפשר. אנחנו בבעיה, במלכות אמיתית. אבל על ידי רוח הקודש שניתן לנו, אנחנו כן יכולים. איך זה קורה? והייתי מבקש נפתח רגע בנקרא באיגרת הראשונה ליוחנן, גם באמת מאוד מאוד חשובה, איגרת ראשונה ליוחנן, פרק ג' פסוק 9. עמוד 447, ראשונה ליוחנן, פרק 3, פסוק 9. שימו לב מה יוחנן כותב כאן. כל הנולד מאלוהים לא יחטא, כי זרעו בו יקום, ולא יוכל לחטא, כי מאלוהים נולד. אני חושב שאתם שמים לב, שמדובר כאן על אמת שהיא הפוכה למה שפולוס כותב בנוגע ל... אדם שחי בבשר, אדם שנולד מאלוהים, זה אדם אלוהי, אדם רוחני, אדם שיש בו את רוח הקודש. אדם כזה הוא לא חוטא, הוא לא חוטא כי הוא נולד מאלוהים. ולא רק שהוא לא חוטא, הוא לא יכול לחטא. אז בואו נעצור רגע, ננסה להבין מה קורה כאן. כל מאמין, מאמינה אמיתים בישוע, שנולדו מלמעלה, יש בתוכם שניים. אני לא יודע בדיוק, בשפה אנושית קשה להגדיר בדיוק. קשה להגדיר. אפשר לקרוא לזה אדם ישן, אדם חדש, אין לי בעיה. איך שאתם רוצים תגדירו את זה. מה שדבר אחד אפשר להבין. יש בקרבנו אדם בשרי, חוטא, מושחת לגמרי, שונא את אלוהים. נגדו כל הזמן, הוא לא יכול שלא לחטא. זה הטבע שלו. מצד שני, יש עוד מישהו. מי זה המישהו השני? זה אדם החדש, אדם הרוחני, אני קורא לו האלוהי, זאת אומרת שנולד מאלוהים, איך שקראנו. האדם הזה לא רק שהוא לא חוטא, הוא גם לא יכול לחטא. אתם שמים לי מה שקורה כאן? הוא לא יכול לחטא. זה הכל קיים בקרבנו. השאלה הגדולה היא עכשיו, במי אנחנו בוחרים לשמוע? בכל האדם הבשרי או בכל האדם הרוחני שקיים לנו? זאת השאלה. אגב, זאת שאלה קריטית. אגב, זה מופיע גם באגרות אחרות, אני לא אחיר יותר מדי. זאת שאלה קריטית לחיים שלנו. למה זאת שאלה קריטית? כי אם אני עובר רגע לפסוק 8 ואני אחזור, פסוק 8, באותו פרק אל הרומים, אני חוזר, פרק 8, פסוק 8, מה הוא אומר כאן? תשימו לב. אני חושב שזה מסקנה אחת משמעית, ואשר הם בבשר לא יוכלו להיות רצויים לאלוהים. המסקנה ברורה. אדם שחי בבשר זה אדם ששונא את אלוהים. ברור שאדם ששונא את אלוהים לא יכול להיות רצוי בינם. ברור שבכלל לא מתאמץ, הוא לא יכול, הוא נגד אלוהים, מורד באלוהים. השאלה עכשיו, איך כל אחד מאיתנו בוחר? למה זאת שאלה קריטית? כי הבחירה שלנו מובילה אותנו לחיים או למוות. אני ברשותכם אקפוץ רק בקצרה באותו פרק 8. אנחנו בהמשך נרחיב על כך כמובן. תסתכלו רגע, פסוקים 12 ו-13. אני חייב קצת לקפוץ קדימה. ברומים פרק 8, פסוקים 12 ו-13. שימו למה שפולוס כותב כאן. לכן החי, ביותנו בבשר, אנחנו חיים בגוף המוות, הגוף הבשר. חייבים אנחנו לא לחיות לפי הבשר. החובה שלנו כמאמינים, למרות שאנחנו חיים בגוף הבשר, בגוף המוות הזה, בטבע החוטא, לא לחיות בבשר. והוא אומר הפסוק הבא. כי אם תחיו לפי הבשר, מה יקרה? מות תמותון. אתם תמותו. ואם על ידי הרוח תמוטטו את מעללי הבשר, חיות יחיו. תראו, זה באמת מדהימה. אתם בוחרים. אם אתם תבחרו לחיות בבשר, אתם עבודים. למי הוא כותב? אלה מאמינים שנולדו מלמעלה, שיש להם את רוח הקודש. אדם שאין את רוח הקודש, כל החיים הרוחניים בכלל לא רלוונטיים עבורו. הוא לא יכול לחיות ברוח, כי אין לו את רוח הקודש. הוא בוחר. אני בוחר, כל אחד מאיתנו, לחיות בבשר או לחיות ברוח. והתוצאות בהתאם. ולכן נבין כאן איזה אחריות עצומה יש לכל אחד מאיתנו. אלוהים נותן לנו את הבחירה לבחור איך לחיות. הוא לא מכריח אף אחד, לא אותי ולא אף אחד אחר. אבל הוא אומר מראש מה תהיינה התוצאות. עכשיו, כפי שאנחנו מבינים, זה לא פשוט קל לדבר על זה. אנחנו מבינים זה בפנים בקרבנו מאבק עצום כל הזמן. אני מקווה שכולם מבינים על מה אני מדבר, מזדהים מהאמת הזאת. זה מאבק שלא נפסק. אני מראה זה כל יום, כל היום. בקרבנו. שניים שנלחמים אחד בשני. וזה לא נפסק כל החיים. הדרך היחידה שאפשר לגבור על הבשר, שאומר כאן בפסוק 13, הוא אומר כאן, אם על ידי הרוח תמוטטו את מעלי הבשר, חיות יחיו. הלוואי שיכולנו להמית את הבשר, אי אפשר. הבעיה שהבשר הזה, הטבע החוטא, לא מת. אבל מה אומר שם, נדמה לי, בגלטים פרק 5, אם אני לא טועה? פולוס אומר ככה. ואשר הם למשיח, צלבו את בשרם עם כל שוקותיו ותאוותיו. אלה ששייכים למשיח. אלה שחיים ברוח. באמת, שחשבתי על הפסוק הזה, אני הרבה חושב על הפסוק הזה. יש בה אמת מאוד מיוחדת, למה? הוא מדע צליבה. אני שאל, מה דעתכם, לפי מה שאנחנו מבינים, היום אנחנו לא מכירים את המושג הזה, כי מהצליבה, תקופת רומא זה היה מאוד נפוץ. כשצולבים בן אדם, מוקים אותו לצלב, האם הוא מת מיד, מה דעתכם? הוא לא מת. לא. אם אתה תוקע למישהו כדור בראש, כמה כדורים בלב, הוא מת ישר, תוך שנייה מת. גמרנו. הראש שלו מתפוצץ. הוא מת. הכל נגמר. אדם שצולבים אותו, הוא לא מת. הוא עדיין חי. ואם אני קצת קראתי על מה זה צליבה לפי תיאורים, מדובר על שעות רבות, לפי יום יומיים, אפילו אולי שלושה, איסורים נוראים, עד שבסופו של דבר הוא נופח את נפשו. הוא לאט לאט נגמר, זה באמת לא יתואר, אבל הוא לא מת מיד. ואני חושב שכאן מת התיאור הכל כך נכון מדויק של מה שקורה לנו. הטבע הישן שלנו הוא לא מת. אם הוא היה מת, לא הייתה לנו בעיה, המלחמה הייתה נפסקת. התפקיד של כל אחד מאיתנו, לצלוב אותו. וכשהאדם הישן הוא צלוב, הוא מנוטרל. אדם שנמצא על הצלב לא יכול לזוז מילימטר, לעשות שום דבר רע. הוא מנוטרל לגמרי. והתפקיד שלנו בגבורת רוח הקודש, לנטרל לגמרי את האדם הישן שיקם בקרבנו. זה התפקיד שלנו. ואני חוזר, בעזרת רוח הקודש זה אפשרי, עובדה שזה עובד. תודה לאל. אחרת לא היינו מצליחים בכלל. אני חושב שהנקודה הזאת ברורה. עכשיו, יש לי כמה שאלות היום כבר. תבינו, האמת הזאת, יש לה השלכות מרחיקות לכת בהבנה הרוחנית שלנו. אני אשאל שאלה אחרת. בואו נחשוב, א', דיברנו עכשיו על החשיבות העצומה של הלידה מלמעלה. בלעדיה, אי אפשר להתהלך ברוח, זה ברור. אי אפשר. מה, האם ייתכן אדם שהוא לא נולד מלמעלה, אני חוזר, לא נולד מלמעלה, והוא חי חיים רצויים לאלוהים? אל תאמרו לתת תשובות שלא, באמת דורשות קצת מחשבה. אדם שלא נולד מלמעלה, אבל הוא כן רצוי לאלוהים. למרות שכמובן יש לו טבע חוטא. מה דעתכם יכול להיות? שאלה מעניינת. התשובה היא כן. אני אוכיח לכם את זה. בואו נחזור לתקופת התנ"ך. בואו ניקח אדם כמו נוח. ברור לכולנו שנוח לא נטבל ברוח הקודש. זה ברור. הוא חי הרבה לפני שבועות, פנטקוסט. ברור שהוא לא נטבל ברוח הקודש. מה נאמר עליו? איש צדיק תמים. איך זה יכול להיות? האם לנוח היה טבע חוטא? כמובן שהיה לו. לכל בן אדם יש את זה. ובכל זאת, למרות שהוא לא נולד מלמעלה, זה ברור. הוא היה צדיק לפני אלוהים. אבל לא רק נוח. יש עוד הרבה תודה לאנשי אלוהים. אברהם אבינו, משה, אליהו, איוב, יוחנן המטביל ועוד רבים אחרים, היו רצועים לפני אלוהים, למרות שהם לא נולדו מלמעלה. אז אתה שואל שאלה, איך ייתכן שאדם ללא הנוכחות של רוח הקודש בקרבו כל הזמן, איך הוא מצליח להיות רצוי לפני אלוהים? איך זה יכול להיות? הרי יש לו טבע חוטא, טבע ששונא את אלוהים, אז איך הוא בכל זאת מצליח להיות רצוי לאלוהים? אני חושב ששאלה הזאת היא מאוד חשובה. איפה התשובה נמצאת, אתם יודעים? בפרק ז', בפרק הקודם, תשימו לב טוב מה כתוב, אני רוצה להרחיב על זה קצת. בפרק ז', שוב ברומים, פרק ז', פרק הקודם, תראו מה הוא אומר כאן, דיברנו על זה, אני קצת ירחיב. פסוק 22. מה הוא אומר כאן? כי לפי האדם הפנימי חפצתי בתורת אלוהים. לא לשכוח את זה. תראו, אם בכל אחד מאיתנו, כל אדם, אני לא מדבר באדם שנולד מלמעלה, כל אדם באשר הוא, אם היה רק את הטבע החוטא, את הבשר, אף בן אדם לא היה יכול בכלל להיות רצוי אלוהים. זה בלתי אפשרי. כי הטבע שונא את אלוהים, הוא לא יכול להיכנע לפניו, מעבר ליכולת שלו. זה עבוד. אבל מה מתברר? זה לא כל האמת. מי שלוקח רק את הפסוק הזה, על האדם, מחשבת הבשר, שהוא שונא את אלוהים, הוא יכול לעשות טעות נוראית. אני מסכים שהפסוק הזה הוא מאוד מאוד קשה. עבוד. אבל תודה לאל, פולוס, למרות שהוא מתאר את האומללות שלו, איך הוא אומר, אני האדם האומלל בפרק ז', מי יצילני מגוף המוות הזה? אז מה אומר בפסוק הזה כאן? 22, לפי האדם הפנימי, אני חפץ בתורת אלוהים. הוא אומר גם, תשימו לב, פסוק אחרון כאן, 26, לכן בשכלי, הנני עבד לתורת האלוהים, בבשרי אני עבד לתורת החטא. איך שאני מבין, כשפולוס אומר את הדברים האלה בפרק ז', הוא עדיין לא נולד מלמעלה, עדיין לא. אבל הוא מדבר כאן מישהו שבקרבו, שכן רוצה לעשות את אלוהים. ואיך הוא קורא לאדם הזה? האדם הפנימי. זה לא האדם הבשרי, האדם הפנימי. מי זה האדם הפנימי? אנחנו חייבים לבדוק את הדברים האלה, זו שאלה קריטית. אם לא את האדם הפנימי הזה, פולוס עבד וכולנו עבודים. הייתי מבקש, תפתחו רגע בבקשה, אני שוב לא ארחיב יותר מדי, מראה מקומות, רק מעט מאוד. תפתחו בשנייה לקורינטים, באיגרת השנייה לקורינטים, פרק ד', פסוק 16. תראו למה שפולוס כותב כאן. שנייה לקורינטים, פרק 4, פרק ד', פסוק 16. מה אומר פולוס? ובעבור זאת לא נחת, ואף אם יחלה בנו האדם החיצון, תן נדבר לה בקיצור, הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום. פולוס נדרק על האדם הפנימי. מי זה האדם הפנימי הזה, אתם יודעים? האדם הרוחני שיקם בכל בן אדם. אני חוזר מדגיש שלא תהיה נבנות. ההבדל הכי משמעותי בין בן אדם לבעל חיים, וחשוב להבין את זה, זה הרוח. לבן אדם ולבעל חיים יש גוף, לבן אדם ובעל חיים יש גם נפש, נפש חיה. אבל רק לבני אדם שנבואו בצלם אלוהים יש גם רוח שאלוהים נותן אותה. זה האדם הפנימי. והמה אומר כאן, למרות שהגוף החיצון זה הגוף הזה, לאט לאט הולך ומתקלם, מזדקן, בסוף הוא מת. האדם הפנימי מתחדש ומתחזק כל הזמן, או גדל כל הזמן. זה האדם הרוחני הפנימי שקיים בפולוס. מקום נוסף גם, אני חייב לקרוא אותו באפסים, פרק ג' פסוק 16, אפסים פרק ג' פסוק 16. הוא כותב לאפסים שם, גם פסוק מאוד יפה, הוא אומר, לתת לכם לפי עושר כבודו, של ישוע כמובן, להתחזק בגבורה, שימו לב, על ידי רוחו באדם הפנימי. אתם מבינים מה כתוב כאן? מי מחזק את האדם הפנימי? רוח הקודש. רק האדם הפנימי הוא מוגבל, יש לו יכולת מוגבלת. כשאדם מקבל את רוח הקודש, הוא מקבל חיזוק אדיר לאדם הרוחני שבו. האם האדם הרוחני הוא מושחת? מה דעתכם? אני שואל. התשובה היא לא. האדם הרוחני הוא לא מושחת. מי שמושחת זה האדם הבשרי, הטבע הישן, החוטא. זה מושחת לגמרי, אני מסכים. החלק הרוחני שבנו הוא נקי ומאלוהים. באמצעות החלק הרוחני הזה, אדם יכול להתקרב לאלוהים, לבקש אותו. ואם אנחנו באמת מבינים מה שאני מסביר, אני מבין שאנשי אלוהים בתקופה הישנה, שעדיין לא זכו להתאבל ברוח הקודש, אבל אם האדם הפנימי שבהם, הם כן רצו לעשות את הטוב בני אלוהים, והשתדלו לחיות לפי רצונו. וברור לכולנו גם שאלוהים נתן להם מרוח הקודש. בתקופה הישנה מדי פעם רוח הקודש צלח על אנשים, עזר להם, נתן להם כוח, ללא ספק. ולכן, עם האור שהיה להם והיכולת שהייתה להם, הם היו רצויים בני אלוהים. ואני חייב להדגיש, חשוב שנבין שהפוטנציאל שלנו, שיש לנו את האפשרות להתאבל ברוח הקודש, הוא הרבה יותר גבוה משל אנשי אלוהים בתקופה הישנה, כי הם לא נטבלו ברוח הקודש. לכן ישו אומר שהקטון במלכות השמיים גדול מיוחנן המטביל. איך זה יכול להיות? כי יש לו את רוח הקודש כפי שלא היה יוחנן המטביל. זה באמת מדהים הדבר הזה. אני אתן רק עוד שתי דוגמאות קטנות, אפשר לתת כאן המון דוגמאות, להבין את האמת הפשוטה והשלמה הזאת. אם נחשוב רגע אחד, בתקופה הישנה על אנשי נינווה, אתם מכירים את הסיפור של יונה? אנשים חטאים ביותר, אלוהים רצה להשמיד אותם, איך הוא אמר, יונה אמר, עוד הרבים יום אלוהים הופך את נינווה, הורס את כולכם, משמיד את כולכם. אנשים באמת חיים בתאוות החטא שלהם, רחוקים מאלוהים, מגיע להם רק מוות. ואז מה קורה פתאום? אתם קראתם ביונה מה כתוב? מה הם עשו פתאום? אתם יודעים, האנשים המושחתים אלה? האמינו באלוהים. האמינו בדברי יונה, שאלוהים עומד להשחית, להרוג את כולם. אמרו, בואו ננסה, אולי אלוהים יפר את רוע הגזרה. וכתוב שהם שבו ממעשיהם הרעים. ואלוהים ניחם ולא ישמיד אותם, כי הם שבו בתשובה. למרות שהם אנשים חטאים, יש בהם את הבשר, אותו חלק ששונא את אלוהים, עובדה, שבאמצעות האדם הפנימי שקם בכל אחד מהאנשים האלה, בכל אדם בעולם, הם כן חיפשו את אלוהים. זאת עובדה. דוגמה קטנה מהברית החדשה, אתם זוכרים את הבן העובד, לוקס פרק 15, תיאור מאוד מאוד קשה ועצוב. אדם שהיה לו כל טוב בבית אביו, החליט לקחת את הכסף שלו, הלך רחוק, חי בזוללות ובזנות ומה לו, לבזבז את כל הכסף שלו. בתענוגות החטא הכי גרועים, יידרדר לגמרי. ואתם זוכרים, פתאום שהכל נגמר לו, לא נשאר לו כלום, אפילו חרובים לא נתנו לו לאכול, יש שם איזה ביטוי שאומר, וישב אל ליבו. זוכרים את זה? מה זה ישב ליבו? פתאום הוא התפקח. פתאום קרה לו משהו בלב, באדם הפנימי, והוא שב בתשובה. ביקש שיחה מאבא שלו, ביקש שיחה מאלוהים. איך זה קורה הדבר הזה? בגלל האדם הפנימי. אני מקווה שכולנו מבינים על מה מדובר כאן. יש כאן אמת מאוד חשובה. נבין את המגבלות שלנו מצד אחד, מצד שני, את היכולות שניתנות לנו בגבורת רוח הקודש. ואני הייתי אומר, אני בכלל לא רוצה להמשיך בפסוקים, אני חושב שהנושא הזה מאוד עקרוני וחשוב. אני אומר לכולנו, תשמעו, כמו שלמדנו בראשונה לפטרוס, בפרק הראשון, ניתן לנו כל מה שצריך. גבורת רוח הקודש. אני קורא לכולנו. זה בחירה של כל אחד. אני לא יודע כמה אני יכול להשפיע על כל אחד. אני לא בטוח שאני יכול להשפיע הרבה. לא בטוח. זה החלטה של כל אחד. אלוהים גם רוצה שכל אחד מאיתנו יבחר בטוב כמובן. הוא לא מכריח אף אחד. אני מציע לכולנו, גם מיוחד אנשים יותר צעירים וצעירות שמתחילים את החיים, להתהלך ברוח. מחשבת הרוח. לתת את כל הלב לאדון. לא להתקמצן. לאהוב את אלוהים בכל לבך, נפשך ומעודך. באמת, שהוא יהיה מרכז החיים שלנו. למות לעולם. לצלוב את האדם הישן. להתכחש. אני אומר לכם, זה לא משחק ילדים. זאת מלחמה רוחנית עצומה. מאבק שלא נפסק, אבל תודה לאל, כפי שלמד לפני מספר שבועות, מי שבאמת נלחם, משתדל בעזרת האדון, האדם הפנימי, הרוחני, הולך וגדל בחיים שלו, הולך ומתחזק. וכפי שהזכרתי, הראיתי אפילו תמונה קטנה, האדם הבשרי, הרקוב הזה, התמה, ששונא את אלוהים, הוא הולך ונעשה מדוכא. אנחנו צולבים אותו, מנטרלים אותו. ומגיע מצב, תודה לאל, אני מקווה שזה תהיה התנסות של כל אחד עם השנים, שאנחנו פועלים ברוח, חושבים בצורה רוחנית, ופועלים ברוח, חיים ברוח. אני אגיד רק משפט אחרון לסיום. אני לפני שנה וחצי, תודה לי, יצאתי לפנסיה, עברתי את גיל 67, תעשו חשבון בכמה אני היום. יצאתי לפנסיה. אני זוכר בקולוסים, יש שם פסוק שהעסיק אותי הרבה שנים, אומר שפולוס, את אשר למעלה יהגה לבבכם. שהמחשבות שלכם יהיו כמה שיותר בדברי מלכות השמיים. זה מה שהוא אומר. אלא מה? האמת היא שגם לי ולאחרים לא יכלתי לעשות את זה הרבה. כל יום אדם, אני 40 שנה עבדתי בתור מורה, אני הולך לבית ספר מלמד, אנחנו עושים, לומדים, עושים עבודות שונות, אנחנו מתרכזים בדברים שעושים, לא כל הזמן מלכות השמיים. מה אני רוצה להגיד לכם? אני אומר לכם, אין לי מילים לתאר איזה הרגשה יש לי היום. אתם לא יכולים להבין את זה. לכן אני לא מנסה להסביר יותר מדי. מאז שסיימתי לעבוד, תודה לאל, אני מקבל כל חודש פנסיה מהמדינה, תודה לאל, מספיק לחיות, לא חסר לנו כלום, תודה להם. לא צריך לעבוד שום עבודה אחרת. יש לי עכשיו הרבה יותר זמן למלכות אלוהים. קצת מתרגש. זה הרווח האמיתי שלי. לנצל כל יום, כל שעה. לא הולך לעשות חיים ולות, זה לא קיים. לגדול, להעמיק, להתחזק, להתקרב לאלוהים כמה שיותר. ויום אחד שכולנו נזכה לקבל את חיי הנצח.